סימן קפ"ז בסעיף ב', אנחנו מתעסקים בנושא של רואה מחמת תשמיש, וראינו שיש את הדרך של בדיקת שפופרת. אם דיברנו על זה, הדרך של בדיקת שפופרת, הגמרא אומרת, אחרי שהיא כבר ראתה שלוש פעמים בעלה הראשון, ואחרי זה התחתנה עם מישהו אחר שלוש פעמים, ואחרי זה עוד פעם השלישי, אז יש את בדיקת השופרת. ובעצם מה שנאמר בבדיקת השופרת, מה שאנחנו רואים שם, היא מכניסה שופרת, שמה שם מוח, ואם היא מוצאת דם על ראש המוח, אז היא נאסרת. זה אומר שהדם מגיע מן המקור. ובמידה ולא, אם לא נמצא על ראש המוח, בידוע שזה דם מן הצדדים, דם מכה, והיא מותרת. נכון? אז דיברנו על ההבדל, מה קורה אם היא מצאה בצדדים או שהיא לא מצאה בכלל, האם זה אותה דרגה או שאחד יותר חמור מהשני. רק שאלה אחת אני רוצה פה להביא, שהבית יוסף מביא שאלה שהיא ככה יסודית כאן ונותנת לנו את הכיוון להבין איך חזל התייחסו לעניין הזה של רואה מחמת תשמיש. בעצם הרי הסיבה שבגללה אמרנו שאחרי שלוש פעמים שהיא משמשת עם הראשון, אז היא יכולה להתגרש ולהתחתן עם השני, הסיבה היא בגלל שאין כל האצבעות שוות ואין כל הכוחות שווים, נכון? זה שהיא ראתה עם זה, זה עדיין לא אומר שהיא רואה עם זה. אז הבית יוסף מביא את אותה שאלה רק לכיוון ההפוך בדיוק. אחרי כל הסיפור הזה, היא עושה בדיקת שפופרת, בסדר? ואני אחלה בדיקת שפופרת הזאת, היא לא מצאה דם בראש המוח. שכוח. אז מה זה מוכיח? אז אנחנו רואים בידוע שזה דם מן הצדדים, דם מכה. מי אומר? אולי אין כל האצבעות שוות ואין כל הכוחות שווים. בדיוק הפוך נגיד. אומר הבית יוסף תירוץ כזה. איפה התירוץ שלו? אומר ויש לומר, דלא אמרינן אין כל האצבעות או כל הכוחות שוות, אלא להקל ולא להחמיר. בספרה שאומרים אותה רק להקל. וטעמה, משום דרוב נשים אינן רואות דם מחמת תשמיש. רוב הנשים לא רואות מחמת תשמיש. היא לקח כל מי דמצינן למיטליבה להתרה, שלא להוציאה מכלל שאר הנשים, תלינן, כיוון דעיק הרגליים לדבר, שהרי בדקה ולא נמצא דם על ראש המכחול. אז כיוון שאנחנו אומרים שזה דבר שהוא חריג, בדרך כלל אישה לא רואה מחמת תשמיש. אז אנחנו עושים את כל המאמצים וכל מה שאפשר לתלות להתר. לכן את הסברה של שמה אין כל לקוחות שווים, אנחנו משתמשים בה רק לכולה ולא לחומרה. בסדר? אז זה היתר שעליו אנחנו מדברים. שאלה שהאחרונים מתעסקים בה, אנחנו הבאנו את השאלה הזאת. מה קורה אם האישה הזאת עשתה בדיקה שפופרת, מצאה דם בצדדים, ואחרי זה היא ראתה מחמת תשמיש. אחרי זה היא ראתה מחמת תשמיש. אז מה הדין שלה? האם האישה הזאת, אני שואל עכשיו לא רק לגבי השאלה של לאסור אותה על בעלה או לא לאסור אותה על בעלה, אם היא בגדר של רואה מחמת תשמיש או לא. זה אמרנו בפשטות.
זה אמור להיות ברור שהיא לא תמיה.
מה? אז לכאורה אתה אומר, זה ברור שהיא לא תהיה תמיה. יכול להיות אבל שיש הבדל בין אם היא מצאה דם בצדדים לבין אם היא לא מצאה דם בכלל. אם היא מצאה דם בצדדים, אז ברור לי שיש שם דם פצע. אבל אם היא לא מצאה דם בכלל, אז פה כבר קצת פחות ברור לי. אז במצב שכזה,
לא מתי.
מה?
אבל אמרת שהיא כן מצאה דם בצדדים.
אמרתי, היא לא מצאה בראש המוח. בסדר?
היא עשתה בדיקה.
היא עשתה בדיקת שופרת, הכניסה את המוח, לא מצאה בראש המוח.
והיא ראתה בצדדים.
מה?
היא ראתה בצדדים.
אז אפשר, יכול להיות שהיא ראתה בצדדים, ויכול להיות שהיא לא ראתה בכלל. אוקיי? אלה שתי אפשרויות. מצב שכזה, אם אחרי זה רואה מחמת תשמיש, האם היא צריכה לשבת שבעה נקיים או שלא? אם היא צריכה...
אם היא ראתה בצדדים?
מה?
אם היא ראתה בצדדים?
אם היא ראתה בצדדים, צריכה לשבת שבעה נקיים או לא?
כן, זה פצע.
מה?
פצע, אין לו...
על פצע לא יושבים שבעה נקיים. נכון, אז ככה הוא כותב, אמר ירוביץ, נכון. זה מה שהוא כותב, החוות דעת כותב שהיא כן צריכה, נודע ביהודה מסתפק בזה.
למה היא צריכה?
אני אגיד לכם, אני חושב שהשאלה היא בעיקר במצב שבו היא לא ממש מצאה בצדדים, אלא היא פשוט לא ראתה על ראש המוח. איך הפתחי תשובה מביא את השאלה הזאת? אז באמת הלשון שלו פה בפתחי תשובה, אם מצא אדם בצדדי השפופרת ושום ראתה אדם מחמת השמיש דמותרת, הנודע ביהודה יסתפק כי מותרת אפילו בלא נקים, על כל פנים צריכה נקים. וכן על אדם עצמו שנמצא בצדדי השפופרת יש ספק זה, ממש על האדם שנמצא בצדדים. ודעת הגאון מרי הורוויץ שאינה צריכה נקיים, בחוות דעת כתב שצריכה שבעה נקיים תמיד אחר כל דם שמוצאת בשעת השמיש, אפילו על אדם שמוצאת בצדדי שפופרת צריכה שבעה נקיים. כך הוא כותב, באמת, על פניו זה חוכמה שהיא מאוד מאוד גדולה.
למה אני נבוך בזה?
מה?
למה אני, הוא מביא כל כך הרבה אנשים שאומרים שלא צריך.
מה? כן, 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 אני יודע ביודע.
אז למה הוא אומר אני נבוך בזה?
למה הוא כותב אני נבוך בזה? מה פירוש?
כאילו הוא לא יודע מה יצור.
הוא אומר, גדולים, אתה רואה שסתפק, זה אומר כן, זה אומר לא. אז הוא אומר, אני לא יודע מה להגיד. אני לא יודע מה להגיד. אז באמת, באמת, אני אגיד לכם מה. השאלה פה היא בעצם כזאת. האם מה שאמרנו שבידוע שזה מן הצדדים, בידוע שזה מכה, עד כמה בידוע שזה מכה? אתם מבינים? הרי מה השאלה שלנו כאן? יש לנו פה שתי שאלות. שאלה אחת היא, האם האישה הזאת מוגדרת רואה מחמת תשמיש, ולכן היא צריכה להתגרש מבעלה? זו שאלה מספר אחת. שאלה מספר שתיים, האם האישה הזאת בכלל תמאה נידה? לא תגדיר אותה רואה מחמת תשמיש, לא תאסור אותה על בעלה. היא נידה או שהיא לא נידה? לכאורה, איך תלוי בשבילה? אם זה דם פצע, אז היא גם לא נידה והיא גם לא רואה מחמת תשמיש. כן? ואם זה מהמקור, אז היא גם נידה והיא גם רואה מחמת תשמיש. זה אם יש לנו ברור של 100%. אם אין לנו ברור של 100% ואנחנו בספק, אנחנו לא בטוחים ב-100%, אז כלפי השאלה אם אנחנו נאסור אותה על בעלה בגלל רואה מחמת תשמיש, אנחנו נגיד לא, 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 היא לא רואה מחמת תשמיש. אבל כלפי השאלה האם עד כדי כך ברור לנו שהיא אפילו לא צריכה לספור שבעה נקיים והיא לא נידה, זה כבר אנחנו, בזה אנחנו כבר נזהרים יותר. אני חושב שפה היה הספק של האחרונים בנקודה הזאת. אמרת שהיא לא נאסרת על בעלה, אבל מי אומר? אולי בכל אופן, אולי בכל אופן היא צריכה שבעה נקיים, אולי בכל אופן נחשבת נידה. אפילו אם מצאת בצדה שופר, חידוש, באמת חידוש גדול.
לא, אז תגיד, אז תגיד שכל בדיקה,
נו.
היא גם צריכה לשבת שבעת נקיים.
מה פירוש של כל בדיקה?
על כל בדיקה פנימית, שאם הוא רוצה דם, היא צריכה לשבת שבעת נקיים?
באופן עקרוני, אם אין לה דרך לברר שזה בא מחמת פצע, אתה צודק?
אמרנו שיש פצע.
מה?
אחד משמעי יש פצע.
לא, מה זה אחד משמעי? אחד משמעי היה במסגרת השאלה אם היא רואה מחמת השמיש או לא. באו אליך ושאלו אותך, האם האישה הזאת צריכה להתגרש עם בעלה או לא? אמרת לא. למה? היא עשתה בדיקה שופרת, היא לא מצאה בראש המוח. וראתה בצדדים.
זה מגלה לנו.
שמה?
שיש פצע.
ב-100%?
100%.
מה?
100%.
לא 100%.
למה? מה לא 100%?
לא 100%.
איפה האדם? אז מאיפה האדם?
מה זאת אומרת?
ראינו בצדדה השופרת שיש דם?
נכון, ראינו בצדדה השופרת דם.
מאיפה האדם?
אולי הדם הזה זה דם ש... לא יודע, נו. אולי יכול להיות שזה כן דם שיצא והיא תפסה אותו בצדדים.
דם, זה כואב לה, כואב לה.
בוא נאמר ככה. אני מסכים איתך, אני מסכים איתך שזה מאוד הגיוני להגיד, במיוחד אם מצא דם בצדדים, שזה דם שבא מחמת פצע בצדדים. זה הכי מסתבר שרק יש. אבל אני חושב שמה שבעצם האחרונים פה אומרים זה שברור של 100% אין לנו.
אוקיי, אז היא עושה בדיקה פעמיים עם מה שופרת, וזה באותו צד, וזה באותו צורה. זה עכשיו בוודאי.
אם היא תעשה, נכון, אז זה אנחנו נלמד. סכים איתך, זה אנחנו נלמד בסעיף זין בעזרת השם. שאם האישה כל פעם שהיא עושה בדיקה היא מוצאת דם בנקודה מסוימת במקום מסוים בצד, זה הוכחה, 3 פעמים זה הוכחה שבאמת יש לה פצע שם, נכון? אבל שזאת עצר 3 פעמים פה לא היה לך 3 פעמים, עשה בדיקה פעם אחת,
אז שהיא תעשה את זה 3 פעמים.
אוקיי, בסדר, אין הכי נעמי, אין הכי נעמי. אבל על פעם אחת כזאת אני כבר יכול להגיד בוודאות שזה פצע, לא כל כך ברור. אז לעניין שלא לגרש אותה מבעלה, בסדר, זה מספיק. להגיד שהיא לא צריכה בכלל שבעה נקיים, זה לא פשוט.
אז אם היא לא רוצה לשבת שבעת נקיים, היא תעשה את זה עוד פעמיים.
מה?
אם היא לא רוצה לשבת שבעת נקיים, היא תעשה עוד פעמיים.
כן, מנחם בורשטיין אמר לנו פעם, שאישה שאלה אותו לגבי בדיקה, אתם יודעים מי זה אמר מנחם בורשטיין? יודעים מי זה? ראש מכון פועה. מכון פועה בירושלים. אז הוא אמר לנו פעם, שאישה שאלה אותו לגבי בדיקה, שהיה לה, הייתה לה נקודה, נקודה קטנה. זה נראה כמו פצע, אבל לא היה ברור, 100%. זה היה עוד לפני הדור של בודקות טהרה. אנחנו היום מפונקים, כל דבר שולחים לבודק את טהרה והיא מגלה. אז היא שאלה אותו, מה לעשות עם זה? אז הוא אמר לה, תעשי עוד שתי בדיקות. אמר לה, אם יהיה טוב, יהיה רע. ואם יהיה רע, יהיה טוב. ברור. אם יהיה טוב, זאת אומרת, לא תמצאי דם, אז יהיה רע. אז הוא אומר שאם ככה, אסורה. ואם יהיה רע, עוד שכן תמצאי עוד פעמיים, אז יהיה טוב. סימן שזה פצע. אז בסדר, זה בשלוש פעמים. פה אין לנו שלוש פעמים. נכון? קיצר, זה הספק. אז הוא אומר, אני נבוא.
מה חושבים? זה שאומרים שהיא צריכה לחכות לשבעה נקיים,
כן.
זה אומר שחושבים שאולי היא ראתה את הדם בגלל שזה הווס, כאילו זה הזמן והגיע.
יכול להיות, למשל, או אולי
כאילו התשמיש היה בדיוק באותו הזמן של
נכון, נכון, גם זה יכול להיות. בהחלט יכול להיות. במיוחד אחת שאין לה וסת קבוע, מי יודע, אולי זה גרם לה לווסת. אולי יש לה חולי כזה
שבקדושה. כן, במיוחד אם מדברים על תקופה שהיא בדרך כלל רואה את ה... אם זה תוך הימים האלה.
נכון, 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 נכון. גם יכול להיות. נכון. אמת. בסדר? אז זה ספק שיש בין האחרונים. טוב, בואו נראה את סעיף ג'. סעיף ג'. אם רוצה לבדוק עצמה בעודה תחת הראשון, אחר ששימשה שלוש פעמים, הרשות בידה ומותרת לו. הרי הברייתא מביאה את הבדיקה הזאת אחרי הבעל השלישי. היא רוצה לבדוק אחרי הבעל הראשון. לעניין מה? להיות מותרת לבעל הראשון, שלא תצטרך להתחתן עם מישהו אחר. אז הדעה הראשונה יכולה. ויש אומרים שאסורה לראשון מתשמיש שלישי ואילך אפי בדיקה. אוקיי? אומר הרי מה? ויש לסמוך הסברה ראשונה להקל. ואם הרגישה צער וכאב בשעת תשמיש, לכולי עלמא יש לסמוך הבדיקה בבעל הראשון. אוקיי. אז המחלוקת הזאת היא מחלוקת בין התוספות והראש לבין רש"י והרמב״ם.
זה גם רק ממש העלמה, הוא אומר שזה... ויש לסמוך על הסברה הראשונה להקל. זה כאילו מכללי הפסיקה, זה נראה שהשוכן אנחנו גם סומך על ה...
נכון, נכון, נכון. נכון, לכאורה לא היה צריך, לכאורה לא היה צריך להוסיף את זה, מכיוון ששולחן ערוך כתב כבר סתם ויש. אבל האמת היא שבכלל זה מחלוקת בין מפרשי השולחן ערוך, האם במצב של סתם ויש, הכוונה היא שבאופן מוחלט השולחן ערוך פוסק כמו הסתם, או שהוא חושש לחומרה ליש אומרים. הוא לא פוסק אותם בצורה מוחלטת, אבל לחומרה הוא כן חושש להם. אז אני לא יודע, אולי הרמ"א כך למד ולכן הוא הדגיש את זה, אני לא יודע, אני לא יודע. בכל אופן, אבל זה נכון, באופן בסיסי יוצא שגם השולחן ערוך וגם הרמ"א פסקו לכולה. אבל מה עומד מאחורי המחלוקת הזאת? אז כמו שאמרנו, הבדיקה הזאת שמופיעה בברייתא מופיעה רק אחרי הבעל השלישי, אחרי שלוש פעמים. והשאלה היא למה? למה? למה בעצם הבדיקה הזאת לא יכולה להיות כבר אחרי הבעל הראשון? אז יש מחלוקת בין הראשונים. התוספות והראש כותבים שבעצם הסיבה שזה מופיע אחרי הבעל השלישי זה כי הברייתא באה להקל עליה. מה זאת אומרת להקל עליה? זאת אומרת, להגיד לה, את יכולה להתחתן עכשיו עם מישהו אחר, אחרי שראית שלוש פעמים חמת השמיש עם הבעל הראשון, את יכולה להתחתן עם מישהו אחר אפילו בלי לבדוק. זה הקולה. מה פה הקולה? תן לה להישאר עם בעלה. אבל כמו שאמרנו, יש סיכון. יש סיכון בלעשות את הבדיקה הזאת. מה הסיכון? מה? נכון. מה יקרה אם היא תראה על המוח?
תאסר לגמרי.
אז היא תאסר לגמרי. זוכרים, כבר אין הספיק ספיקה. אז היא תאסר לגמרי. אז באה ברייתא ואמרה דרך של כולה. את יכולה להתחתן עם מישהו אחר, להסתמך על ספיק ספיקה, אפילו בלי בדיקה. אבל אם באמת היא רוצה, היא כל כך איזה, אהבתי את אדוני, את אישי ואת בניי, לא יצא חופשי. היא רוצה דווקא להיות עם הבעל הראשון ולא רוצה להתחתן עם מישהו אחר. אומרת, אני מוכנה לקחת את הסיכון. בסדר גמור, את יכולה, אם באמת הכל יהיה בסדר, את מותרת לבעלך הראשון. זה הדעה הראשונה. לעומת זאת, רש"י, ככה תוספות אומרים בדעת רש"י, יש מחלוקת בדעת רש"י, והרמב"ם אומרים, לא, זה לא מועיל להתיר אותה. הברייתא לא סתם כתבה את הבדיקה רק אחרי הבעל השלישי. למה? או בגלל שחכמים הקלו לסמוך על בדיקת השופרת רק במצב שבו אין ברירה. הרי למשל, הרייבד כותב שבזמן הזה אנחנו בכלל לא בקיאים בבדיקת שופרת. כך הוא כותב. זה השיטה שלו. למה יש אומר לו לסמוך על זה? הראשונים קים עליו. ואומרים שאנחנו כן סומכים על זה, בפרט כדי להתיר אישה לבעלה וכו'. אנחנו עושים את כל המאמצים. אבל זה לא פשוט. אז ממילא, אפשר להבין שכל מה שאנחנו סומכים על בדיקת שפופרת, זה רק ממש בלית ברירה, כאשר האישה הזאת, אם לא תיתן לה את זה, היא תהיה אסורה להתחתן עם אף אחד. אוקיי? אז זה אפשרות אחת, או אפשרות אחרת, שהאחרונים אומרים, שאם אנחנו, חכמים חששו, אם אנחנו נתיר לה, אם אנחנו נתיר לה להיות עם בעלה אחרי בדיקה, אז היא כבר תעשה את זה צעד אחד קדימה, והיא כבר תתיר לעצמה להיות עם בעלה לפני בדיקה. כן, זאת אומרת, אותו, אני אבדוק, זה בסדר, אני אבדוק. בכל אופן, כך או כך, לכן, לפי הדעה הזאת, התירו בדיקה רק ברגע שקלו כל הקיצים כולם, אין שום ברירה, רק אז התירו. טוב, אז השולחן ערוך מכריע, סתם ויש, כמו השיטה המקילה, אומר הרימה, ויש לסמוך הספרה הראשונה להקל, ואם הרגישה, סליחה, צער וכאב בשעת תשמיש, לכולי אלמה יש לסמוך הבדיקה בבעל הראשון. זה מה שאומרים הראשונים בדעתו של רשי. גם רשי שאמר שהבדיקה הזאת לא יכולה להתיר לה את הבעל הראשון, אבל אם יש רגליים לדבר שזה בא מחמת פצע, זאת אומרת שהיא מרגישה צער וכאב בשעת תשמיש, זאת אומרת שכנראה יש לה שם פצע, אז פה רשי מסכים שהבדיקה יכולה להתיר אותה לבעל הראשון. איפה, באיזה עוד מצב, גם רשי יסכים שהיא מותרת לבעל הראשון, אומר החתם סופר, רב אוזנר מביא אותו, מה קורה עם אישה כזאת שבהתחלה חיה יחד עם בעלה בלי שום בעיה, היא לא ראתה מחמת תשמיש, ופתאום היא התחילה לראות מחמת תשמיש. במצב שכזה גם רשי יודע שבדיקת שפופרת תועיל אפילו לבעל הראשון. כל מה שרשי דיבר זה אצל אחת כזאת שמלכתחילה, כבר מההתחלה היא רואה מחמת תשמיש. לא היה לה שום מצב של ביעות היתר. פה אנחנו עושרים. אבל האישה הזאת כן היה לה מצב של היתר. רק מה? קרה פתאום משהו. יש רגליים לדבר שקרה פה איזשהו משהו השתבש. אז לכן גם רשי יודע כאן שבדיקת שפופרת תועיל. בסדר? ברור? אוקיי. השח מעניין, השח החמיר בניגוד לשולחן ערוך ולרימה, אבל למעשה האחרונים לא קיבלו אותו. לא קיבלו אותו הלכה למעשה, בדיקת שופרת יכולה לעזור גם לבעל הראשון. ועוד הערה אחת קטנה שאני רוצה להגיד בעניין הזה, אתם זוכרים, ראינו שהנודע ביהודה מחלק בין אם היא מצאה דם בצדדים לבין אם היא לא מצאה דם בכלל, נכון? הנודע ביהודה אומר, כל מה שהתירו אותה לבעל הראשון, זה רק אם היא מצאה דם בצדדים. אבל אם היא לא מצאה דם בצדדים, אפילו שהיא לא מצאה בראש המוח, אין לי מספיק בירור כדי להתיר אותה לראשון. ככה הוא כותב בתשובה, וזה חומרה עצומה, אין לזה שום זכר פה. בבית יוסף לא כתוב ככה. אז ראיתי בהערות, הם מביאים שבתשובות אחר כך הוא קצת נסוג אחורה, וכן יישאר קו עם הבית יוסף, שבכל מקרה תהיה מותרת לבעלה הראשון. טוב, זהו. זה לגבי העניין של בדיקת שופרת. עכשיו אנחנו מגיעים לסעיפים ד' ה' ו' ז', זה בעצם הסיפה של הברייתא שם בנידה בדף סמך ו'. כתוב שם בברייתא, אחרי שהברייתא מביאה את הדין של בדיקת השופרת, אומרת שם הברייתא, ואם יש לה וסת תולה בביסתה, ואם יש לה מכה תולה במכתה, ונאמנת אישה לומר, מכה יש לי באותו מקום שאימנה יוצא דם. זאת אומרת, כל מה שאמרנו לגבי רואה מחמת תשמיש, שהיא נאסרת על בעלה, זה רק במקום שהיא לא יכולה לקלוט את זה במשהו אחר. אבל אם יש לה וסת, היא יכולה לקלוט את זה בווסת. פשוט, זה הגיע הזמן של הווסת. או אם יש לה מכה, יש לה פצע באותו מקום, אז היא יכולה לקלוט במכה. בסדר? אלה שני היתרים. היתר הראשון של לקלוט בווסת זה בסעיף ד', אוקיי? והיתר השני, לתלות במכה, זה סעיפים ה' ו' ז', שזאת סוגיה גדולה כשלעצמה. כל הדינים של פצעים, זה פה, דינים מאוד 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 נוגעים למעשה. מאוד נוגעים למעשה. אז בואו נראה, סליחה, קודם כל את סעיף ד', זה היתר הראשון. אם שימשה סמוך לביסתה, אנו תולין ראייתה משום ביסתה, ולא חשבינן לה רואה מחמת תשמיש. בסדר? אם שימשה סמוך לביסתה. עכשיו, זה הפירוש של אם יש לה וסת, תולה בביסתה. אבל צריך לדעת את זה, סליחה, שזה לא הפירוש היחיד בברייתא הזאת. כלומר, הפירוש הזה זה הפירוש שמפרשים אותו הרמב״ם ועוד הרבה ראשונים, שאם האישה הזאת שימשה עם בעלה סמוך לביסת, עוד מעט נראה מה זה סמוך לביסת. אם הכוונה היא ממש בעונת הווסת, עונה לפני הווסת, עוד מעט נראה את זה. אז אם היא רואה דם מחמת תשמיש, היא יכולה להגיד, היא תולה את זה בווסת. זה עכשיו הזמן של הווסת שלה. זה פשוט. אבל חוץ מזה יש לנו עוד שני פירושים אחרים. יש לנו את הפירוש של רשי ואת הפירוש של המרדכי. רשי כותב, אם יש לווסת תולה בביסתה, הכוונה היא שהאישה הזאת רואה מחמת תשמיש בווסת. מה זאת אומרת? אומר רשי, אם יש לווסת לקלקול הזה. כלומר, האישה הזו רואה מחמת תשמיש לא שלוש פעמים רצופות, אלא פעם היא רואה, פעם היא לא רואה. פעם היא רואה, פעם היא לא רואה. או למשל, אם היא משמשת עם בעלה בהי בחודש, כן? אז היא רואה מחמת תשמיש. אותו דבר יצא לה, היא שימשה עם בעלה בהי בחודש הבא, והיא ראתה מחמת תשמיש. וגם בחודש אחר כך, היא שימשה עם בעלה וראתה מחמת תשמיש. כן? אבל בכל התשמישים שהיא עשתה עם בעלה לא בהי בחודש, היא לא ראתה. אז מה הדין אז? אם יש לווסת, תולה בביסתה. זאת אומרת, האישה הזאת יש לה מה שנקרא, נלמד את זה בסימן קוף פייטט, קוראים לזה וסת המורכב. וסת המורכב, הכוונה היא שזה מורכב משני דברים, ממעשה, מתשמיש, ומתאריך. אוקיי? אז אישה שכזאת, ודאי שמותר לו להישאר עם בעלה.
אבל לא.
רק לא לשמש אז, נכון? לא לשמש אז, מכיוון שזה הווסת שלה. אבל ברור שמותר לה להמשיך לחיות עם בעלה. אז זה הפירוש של רשי, בסדר? זה הפירוש השני. והפירוש השלישי שיש לנו, זה המרדכי. אני רוצה להקריא לכם את הלשון של המרדכי, כי זה יהיה מאוד, מאוד משמעותי לסוגיה הבאה של תולה במכתה. בסדר? תראו מה שהוא אומר. זה במסכת שבועות. המרדכי אומר ככה, ואם יש לווסת זמן קבוע שהיא רואה דם, כן, זה הווסת, תולה בביסתה, שיכולה לומר, זה הדם שהיא רואה טהור, שעדיין לא הגיע ביסתה. ותולה במכתה שיכולה לומר מן מכתה היא וטהורה. אז מה הכוונה? מה זה אם יש לה תולה בביסתה? הוא אומר בדיוק הפוך מהרמב״ם. הרמב״ם אומר שהפירוש הוא שהיא שימשה עם בעלה בעונת, סמוך לווסת. אז היא תולה את זה בווסת. המרדכי אומר לא, יש לווסת, יש לווסת קבוע, והיא שימשה עם בעלה לא בעונת הווסת. רחוק מהווסת. ואז היא ראתה אדם. אז היא תולה בביסתה. מה הכוונה? האישה הזאת אומרת, סליחה, זה לא דם נידה. זה לא דם נידה. יש לי וסת. יש לי וסת קבוע. בווסת הקבוע הזה אני רואה דם נידה. זה שעכשיו ראיתי, זה פצע או לא יודע.
רואה מחמת תשמיש.
מה?
רואה מחמת תשמיש.
מה זה רואה מחמת תשמיש? היא רואה מחמת פצע. היא אומרת, יש לי וסת.
מה פצע? רואה מחמת תשמיש. אם זה לא ביסגה, זה מה זה? זה רואה מחמת תשמיש.
מה זה רואה מחמת תשמיש?
שיש תשמיש, היא רואה דם.
למה? מה אומר לנו דבי יהודה?
מה מעניין אותי למה?
לא, מה מעניין אותי למה? לא מעניין אותי למה, אז אני לא יודע. אומר לנו דבי יהודה, ראינו את זה גם מדויד ברן, למה? כי זה וסת. זה וסת, לאישה הזאת יש מין וסת משונה כזה, כמו וסת הקפיצות. היא עושה מעשה של תשמיש, זה מביא וסת.
אפשר להגיד ככה. היא בטוח שזה ביסתה, אז יש לה שני וסתות. יש לה וסת רגיל, ויש לך וסת סימן.
אז רגע, אז ככה. אז הפשטות של הדברים, פשטות דברי המרדכי בעצם, יש פה כולה עצומה. כולה עצומה. ברגע שהאישה רואה דם מחמת תשמיש, כן? ויש לה חוץ מזה וסת קבוע, היא יכולה להגיד, אני טהורה. אני טהורה, הרי יש לי וסת קבוע. בעצם זה מה שהנודע ביהודה אמר, אתם זוכרים, כשדיברנו בהתחלה, שהנודע ביהודה אמר שכל העניין של רואה מחמת תשמיש זה וסת. אז הנודע ביהודה אמר, אז אישה שהיה לה, שלא היה לה וסת קבוע, וראתה מחמת תשמיש, ואז נהיה לה וסת קבוע, היא לא צריכה לחשוש יותר לזה.
תגיד את זה עוד פעם, שמה?
אישה שראתה מחמת תשמיש ולא היה לה וסת קבוע, ואז היא קבעה לה וסת, אז היא לא צריכה כבר לחשוש לרואה מחמת תשמיש. למה? כי יש לה וסת. יש לה וסת קבוע, מה היא צריכה לחשוש לזה? אז המרדכי זה צעד אחד קדימה. המרדכי אומר, האישה הזאת, יש לה וסת קבוע. היא רואה עכשיו דם בתשמיש, לא בשעת הווסת. אז אומרת, סליחה, זה לא דם נידה. דם נידה מגיע בזמן הווסת, זה לא מגיע עכשיו.
בוא לקח את זה שלב אחד קדימה.
כן.
לאישה יש לה וסת קבוע.
כן.
והיא רואה דם לא בזמן הווסת קבוע.
מצוין. אתה שואל את השאלה, נכון?
אין שום בעיה.
אתה שואל את השאלה.
זה לא
בדיוק השאלה של התז והחוות דעת. איפה שמענו, איפה ראינו כזה מדבר? מה זה? אישה שיש לה וסת, כל פעם שהיא תראה דם שלא בשעת הווסת היא תאורה? איזה מדבר זה? גמרנו, אפשר למחוק חצי מהבעיות של העולם. איך עושים כזה מדבר? לכן הם אמרו שהכוונה של המורדכי היא אחרת. המורדכי מתכוון, אני קורא עוד פעם את הדברים שלו. ואם יש לה וסת, זמן קבוע שהיא רואה אדם, תולה בביסטה, שיכולה לומר זה האדם שהיא רואה טהור, שעדיין לא הגיע ביסטה, ותולה במכתה, שיכולה לומר מין מכתאי וטהורה. כלומר, המורדכי מתכוון להגיד שיש פה צירוף של שני דברים. גם יש לה וסת קבוע, ועכשיו זה לא זמן הווסת. וחוץ מזה, יש לה מכה, יש לה פצע. אז היא יכולה להגיד, כיוון שזה לא שעת הווסת, אני תולה את זה בפצע שיש לי.
ואם לא היה לה וסת קבוע...
מה? אם לא היה לה וסת קבוע, לא הייתה יכולה?
ויש לה, רגע, ויש לה מכה. למה היא לא יכולה לתת מכה?
עדיין לא, עדיין לא. עדיין לא. אני צריך את הצירוף של שני הדברים. גם שיש לה וסת קבוע וזה לא זמן הווסת, וגם שיש לה מכה. ואז היא תולה בזה. עכשיו, למה אני אומר...
זה חומרה
גדולה. ברור, בטח. ברור, ברור.
מקצה על קצה.
מה, זה ממש מקצה לקצה. זה נכון. עכשיו, למה אני אומר זה לא הפשטות של דברי המורדכי? כי הפשטות של דברי המורדכי זה בסך הכל שהוא מצטט את הברייתא. בברייתא כתוב, ותולה בביסטה, ותולה במכתה. אז הוא גמר להסביר מה זה ותולה בביסטה, ואז הוא אומר, ותולה במכתה. אבל אתה זה חבודה, אתם אומרים, זה הרי לא יעלה לדעת, איך עושים כזה מן דבר? לכן אומרים שזה צירוף של שני הדברים. אי, אבל כתוב הרי, גם סתם ככה האישה יכולה לתלות במכתה. אז זה קשור כבר לסעיפים. אומר התז, הכוונה היא כזאת, באיזה מכה היא יכולה לתלות לבד? אם זה מכה שהיא יודעת שמוציא אדם, מכה שהיא יודעת שמדממת, בזה היא יכולה לתלות, המכה שהיא לא יודעת שמדממת, היא לא יכולה לתלות בה. על זה בא מרדכי ואומר, אבל אם גם יש לה וסת קבוע וזה לא בזמן הווסת, אז היא יכולה לתלות אפילו במכה שהיא לא יודעת שהיא מוציא אדם. מבינים? בסדר? זה הצירוף של שני הדברים. כך הם אומרים. טוב, בכל אופן, השח, הבית יוסף, כולם מפרשים את המורדכי על הקיפשוטו. אז מה עושים הקושה של התז והחוות דעת? אז גמרנו, אישה שרואה באמצע בין וסת לווסת היא תאורה? ודאי שלא.
זה כולה, כי העניין, מה שקורה כאן, זה קורה כל פעמים, אז חושבים שזה, אם מישהי רואה אדם, אז חושבו לה, אולי משהו קרה בעיניים, או העניין. אם זה קורה כל פעם, אז חושבים שיש לה פצע, וזה איך שזה יוצא, ויכולים... יש משהו, יש רגליים לומר את זה.
אתה אומר שרגליים לדבר, כיוון שמחמת התשמיש היא רואה כל פעם. כיוון שמחמת התשמיש היא רואה כל פעם. יכול מאוד להיות, אולי באמת זה רגליים לדבר שיש בו פצע, ואני אוסיף כאן גם עוד צד. אני אוסיף גם עוד צד. אל תשכחו, אמרנו, תמיד צריך לזכור, יש פה שתי שאלות שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו. א', האם האישה הזאת נאסרת על בעלה, אסור לה לחיות איתו כי היא רואה מחמת תשמיש? ב', האם האישה הזאת טמאה או טהורה? אוקיי? התשובה לא תהיה תמיד אותו דבר. בגלל שכדי להגיד שהיא לא אסורה על בעלה, כדי להגיד שהיא לא רואה מחמת השמיש, אנחנו נעשה את כל המאמצים להקל עד כמה שאפשר כדי לומר שהיא לא רואה מחמת השמיש. לבוא ולהגיד שלכן היא טהורה ולכן היא לא צריכה לחשוש ולא שום דבר, זה אף אחד לא אמר.
הוא אמר שהיא טהורה.
מה זה?
מה שהרב מצטט זה, הוא אמר שהיא טהורה.
שיכולה לומר זה אדם שהיא רואה טהור שעדיין לא הגיע ויסתה. נכון. לעניין מה זה מועיל?
שלא צריכה להתגרש מבעלה.
מה? בדיוק, שלא צריכה להתגרש מבעלה.
אבל היא תהיה תמיה.
אבל להגיד, להגיד עד כדי כך שזה...
אבל הוא משווה.
לא, אז לכן... אני לא אומר את זה בניגוד למה שאתה אומר, אני אומר בנוסף למה שאתה אומר. כיוון שיש פה רואה מחמת תשמיש, כן? וגם יש פה רגליים לדבר שיש פה איזה פצע או משהו כזה. כי היא רואה מחמת תשמיש. ומהצד השני המשמעות היא לאסור אותה על בעלה לגמרי. אז אנחנו עושים את הצירוף של הכל, ואנחנו אומרים לה, את יכולה להתלט בזה. אבל סתם ככה, אישה רגילה שרואה שלא בשעת ויסתה, אנחנו לא נתיר לה. בסדר? ברור? יש? אוקיי. אז זה לגבי המורדכי. עכשיו, כמו שאמרנו, איך פוסקים למעשה בדברים האלה? אז הפירוש של הרמב״ם ועוד ראשונים, שמדובר שהאישה הזאת שימשה סמוך לויסתה, נפסק להלכה. גם הפירוש של רש"י, שאם האישה הזאת רואה כל חודש, כל יום מסוים בחודש, או כל 20 יום, או משהו כזה, יש לה וסת לקלקול הזה, גם נפסק להלכה. הדברים של המורדכי לא נפסקו להלכה כמו שהם, אלא בתור סניף להקל. ככה רואים בתרומת הדשן, או ככה הרבוזנה כותב, זה בתור סניף להקל. מה שאני רוצה רק בכמה דקות שנשארו לנו, להשלים פה עוד נקודה אחת. מה זה אומר הפירוש הפשוט שכתוב כאן בשולחן ארוך. אם שימשה סמוך לביסטה, אנו תולים ראייתה משום ביסטה, ולא חשבין על הרואה מחמת השמש. מצוין. האישה הזאת שימשה סמוך לביסטה. מתי זה סמוך לביסטה? מה זה סמוך לביסטה? כמה? יום, יומיים, שלושה?
עונה אחת.
עונה אחת, נכון? עונה אחת. זאת אומרת, היא שימשה בעונת הווסת, נכון?
לא, יש שתי פירושים. או עונת הווסת, או עונה לפני
הווסת. או עונה לפני הווסת. אוקיי, טוב. אז בוא נלך שלב שלב. במה היא יותר יכולה לקלוט בווסת?
בעונה עצמה.
בעונת הווסת, נכון? מה הבעיה בזה?
אסור.
אסור לשמש סמוך לווסת, נכון?
מה זה סותר?
מה?
מה זה סותר?
מה זאת אומרת?
מה?
לא הבנתי. סתם באיסור. אוקיי. אז הברייתא, בואו תשמעו טוב. הברייתא אומרת, ותולה בביסטה, אם יש לווסת תולה בביסטה, הברייתא מדברת על אישה שעושה באיסור. טוב, אוקיי. שתהיו מודעים לזה. או בטעות או באיסור. בסדר, אז הברייתא מדברת על לחיתים של איסור. זה לא פשוט להגיד שהברייתא אומרת כזה מין דבר כל כך בקלות, כן? ותולה בביסטה. אם היא עשתה באיסור, יכולה לדלות בביסטה. לא, זה לא כל כך פשוט. אז באמת, באמת האחרונים ניסו למצוא פה דרכים איך אפשר למצוא מצב כזה שזה עונת הווסת, ועם כל זה מותר לה לשמש. אוקיי? איך עושים את הדבר הזה? יש לנו כמה זה, מה? נכון. אז פירוש ראשון, יוצא לדרך, נכון? ראינו בסימן קוף פי דלת. יוצא לדרך, אז יש מצוות עונה, ואז באמת מותר להם לשמש. אבל זה מחלוקת בראשונים, לדעת רבנותם, גם יוצא לדרך, כל מה שמותר לו זה רק חיבוק ונישוק, אסור לו עדיין תשמיש. אבל למי שחולק עליו, אפירי זה בסדר, אוקיי? עברה ושימשה, אמרנו. בעל המאור אומר פתרון. בעל המאור אומר פתרון. מה קורה אם לאישה הזאת יש וסת הגוף? מה זאת אומרת וסת הגוף? זה וסת שהיא אולי הכי שכיחה היום. יש לה כל מיני סימנים. יש לה כל מיני סימנים של הגוף. יש לה, אני יודע מה, התקפה של פיהוקים. מפהקת ככה איזה שעה, כל הזמן מפהקת. וזה בשבילה הסימן שעכשיו אוטוטו הווסת מגיע. לא יודע, אמרתי לכם, יש איזו אישה אחת שאמרה לי שהסימן שלה לווסת זה שהיא נכנסת לקריזה. היא כועסת על כל דבר. כועסת על כל דבר, בצורה כמעט בלתי נשלטת. ואז אחרי זה אומרת, אוקיי, יש לי וסת. קיצור, וסת הגוף. האישה הזאת מתחילה את הסימנים האלה של וסת הגוף. כן? ואז היא שימשה במצב הזה. אז היא תולה בביסטה. טוב, אז כולם שואלים, רגע, אבל אז זה עונת הווסת שלה. אז אם ככה אסור לה לשמש. אבל הנקודה היא שבסימן קוף פייטט, בסעיף חף דלת כתוב, אישה שיש לה למשל שעתיים פיוקים, ובסוף השעתיים היא מתחילה לראות. ככה היא קבל הווסת. בתחילת השעתיים היא יכולה לשמש עם בעלה. אז היא עדיין יכולה. רק אחרי שעתיים היא תראה. אז אישה שכזאת, יש לה אתר לשמש בעונת הווסת. אוקיי? עוד פתרון שיש, זה התפארת למשה כותב, מה קורה עם אישה שקבעה וסת לליל תבילה. סיפור מאוד עצוב. אישה שכל פעם תאריך הווסת שלה, היא רואה כל 15 יום, או כל 14 יום, כל פעם מה שקורה זה שהיא רק מספיקה להיטהר, וליל תבילה שלה זה כבר עונת הווסת. במצב שכזה, מותר לה לשמש עם בעלה, אסור לה לשמש עם בעלה. במצב שכזה, אני מזכיר לו שמותר לה. תלוי באיזה תנאים. אבל באופן עקרוני מותר לה לשמש עם בעלה. אז הנה, אחת כזאת שמותר לה לשמש בעונת הווסת. כל הכיוונים האלה היו למצוא איך יש מצב של עונת הווסת שמותר לה. הפרישה אומר, מדובר, כמו שאמרת קודם, מדובר שהיא שימשה עונה לפני הווסת. זה הכוונה, עונת הווסת ודאי שאסור לה. עונה לפני. אז אם היא ראתה אז היא יכולה ללות בביסטה. השח מביא את הפרישה ואומר, סליחה, מה פתאום? הרי, למה אתה אומר שמותר לה לשמש עונה לפני הווסת? מה הסיבה?
זה לא בסתה.
מה? כי זה לא זמן הווסת, אז היא לא אמורה לראות, נכון? אז איך אתה יכול להגיד שאם היא תראה, היא תולה בווסת? ככה שואל השח.
אבל אם יש לך את החומת של רבי זעירא.
מה זה?
אם יש לך את החומת של רבי זעירא.
נו, אז מה?
אז אתה רואה את זה כזמן איסור.
חבטה.
מה?
מה, אור זרוע אתה מדבר?
אור זרוע, כן.
עונת אור זרוע. בגלל החשש של האור זרוע. טוב, זאת אומרת, אז יוצא פה שהאור זרוע הוא בעצם כולה. נכון? האור זרוע הוא כולה. אין חינמי, כן? אז באמת ככה תורת השלמים אומר. אומר, אתה צודק, זה נכון. מלכתחילה באמת, כיוון שבסעדות דרבנן, אז אני אומר, את לא צריכה לחשוש לעונה קודם. לא צריכה לחשוש, פה זה כולה שאנחנו מקילים עליה. אבל במידה והיא כן ראתה, כיוון שזה סמוך ממש לעונת הווסת, כן, הלשון שלו היא, הוא כדי שלא לאוסרה על בעלה, תנינה להקל במה די אפשר. ממש עושים את כל המאמצים כדי להקל, אכן האישה הזאת תתלה בווסת, אפילו שזה עונה לפני.
אתה יודע שאינו קבוע לא מדברים בכלל?
מה?
אתה יודע שאינו קבוע ואנחנו לא מדברים.
לא, אנחנו מדברים על שימשה סמוך לביסתה.
כן.
אז זה אחד שיש לה וסת קבוע. אחד שאין לה וסת קבוע, מה זה סמוך לביסתה? או יכול לה למשל בעונה בינונית. נכון.
כן, בעונה בינונית.
או אם מוכרים
לרעיון שיש לה... מה זה? תשומת הדשא?
וסת חצי קבוע.
כן.
וסת חצי קבוע זה לא פשוט. אז מה זה תולה בביסתה? לפירוש הזה זה בטח לא יורד.
כן, זה היה...
שם זה יקבע לא לראות.
כן, זה היה קשה.
בסדר? זה היתר הראשון של לתלות בווסת. נקרא רק את ההתחלה של היתר השני בסעיף ה', אם יש מכה באותו מקום, תולים בדם מכתה. ואם דם מכתה משונה מדם ראייתה, אינה תולה בדם מכתה. אוקיי? זה היתר השני. אם יש שם פצע, אז אפשר לתלות בדם המכה, ואם דם מכתה משונה מדם ראייתה, אינה תולה בדם מכתה, אז היא לא יכולה לתלות. מדויק פה מהלשון של השולחן ערוך, וכך גם כותב הראש והרשב"א, שבסתמה אנחנו לא חוששים שדם המכה שונה, משונה מדם הראייה. אנחנו לא צריכים לעשות כל מיני זה, לעשות השוואות, תראי את הדם הזה, תראי את הדם הזה. לא. באופן עקרוני, בסתמה אנחנו תולים את זה בדם המכה. אם ברור, אם אנחנו רואים לפנינו שיש הבדל, רק אז אנחנו צריכים להחמיר. עכשיו השאלה היא, על איזה מכה מדובר פה? אני רק מעלה את השאלה. האם מדובר על מכה שהיא יודעת שמוציאה דם? האם מדובר על מכה שהיא לא יודעת שמוציאה דם ואפשר לתלות בזה? האם יש הבדל בין מכה שהיא יודעת שעכשיו מוציאה דם לבין מכה שהיא יודעת באופן כללי שמוציאה דם, אפילו שהיא לא יודעת על עכשיו? על כל זאת ועוד, פעם הבאה. כואב.